סמוך לשלושת השבועות שמתחילים הערב, ימי בין המצרים, שבעצם הם הימים שבהם עם ישראל עובד על התיקון של הסיבות לאובדן הגדול שאנחנו חשים אותו עד היום, והסיבות הללו קשורות לענייני מידות, לענייני הארת פנים, לענייני עין טובה. וזה מתחיל היום מליל י"ז תמוז עד תשעה באב, ועל הימים האלה נאמר כל רודפיה השיגוע בין המצרים. מעבר לפירוש הפשוט, אמרו כבר בספרי חסידות שהמילה רודפיה זאת מילה שמורכבת משתי מילים, כל רודף י' ק', כל מי שרודף את הקדוש ברוך הוא, כלומר מנסה להתקרב אליו, להתקרב למידות שלו, בפרט בתקופה הזו שהוא רואה את התוצאות העגומות של היעדר מידות של עין טובה, היעדר מידות של פרגון, וממילא הלשון הרע ודילטוריה, בפרט בתקופה הזו, כל מי שרודף י' ק' השיגוה, שוב, השיג ו' ק', השיגוה, השיג עם ו' ק', אלה הם שתי האותיות המשלימות לשם הוויה, י' ק' ו' ק'. ואנחנו נתמקד היום בנושא הזה של עין טובה, משום שזה בעצם הגרעין שהעדרו גרם לתוצאה כל כך עגומה, שעד היום כל ההסתר פנים הזה שהביא את האובדנים ואת הצרות ואת החושך הזה רודף אותנו. אז אנחנו לא מתייאשים, ולמרות שחלפו הרבה שנים, זו הגדלות של האדם שהוא לא מאבד את התקווה. שמעתי בשם האדמו"ר מגור בבית ישראל, שאומר, בסוג עליו תשבחם. אומרים את הפסוק הזה בתהילים, מה זה בסוג עליו תשבחם? בפשטות הכוונה היא שכשהגלים מתנשאים אל על, אז הבורא עוצר אותם. תשבחם, הוא מביא שם שזה משמעות של עצירה גם כן, משום שזה החוק של הנס הגדול של גבול שם לים. עד פה תבוא. הוא קבע גבולות, והים מגיע עד לגבול מסוים. אבל האדמו"ר מגור הסביר, אני חושב שאפשר להשאיר את המילה תשבחם כפשוטו. בסוג עליו אתה תשבחם, אתה מושל בגירות הים, אבל בהמשך כתוב בסוג עליו אתה תשבחם, הכוונה היא שהגלים רואים אחד את השני, הגל הזה כבר הגיע עד לכיוון החוף ומנסה לכבוש את היבשה ונעצר, והגל השני רואה שהראשון נעצר ולא הצליח לכבוש, הוא לא מתייאש, הוא מנסה גם את כוחו, למרות שהוא ראה כל כך הרבה גלים שנמשכים כבר האלפים תשע"ד שנים, כל רגע עוד גל ועוד גל ועוד גל, והגל הבא ממשיך לנסות להתנסה ולכבוש. אתה תשבחם, הבורא משבח תכונה כזו שאיננה מתייאשת ומנסה למרות שכל כך הרבה קודמים נכשלו. בסוג עליו אתה תשבחם. הגלים מתנסים לכבוש, להתרחב, להתפשט לעבר הילשה, ובכל זאת הבורא, הם לא יכולים, אבל הבורא משבח את הרצון הזה. אנחנו דור אחרון מנסים, מחר מתחילים שבעת שלושת השבועות, אנחנו מנסים לתקן ולעמוד על שורשי החורבן ולתקן את המשכן שבלב שצריך לתקן אותו, משום שכשהמשכן הזה היה חרב, אז זה בא לידי ביטוי בחורבן הכללי של בית המקדש ובהסתלקות כבוד השם מן העולם על כל המשתמע מזה. אז אנחנו רוצים לנסות לבנות את המשכן שבלב, וממילא צירוף של המשכנות השונים יביא את ה"ושכנתי בתוכם". בתוכו לא נאמר, אלא בתוכו של כל אחד ואחד. המקדש בירושלים הוא רק מהווה כמין סייסמוגרף, כמין ברומטר כזה, שמהווה את הביטוי מה הרמה הרוחנית, מהי הרמה הרוחנית של כל יהודי. ולכן אנחנו יודעים שלמרות שבית המקדש רובו נשרף, רובו של היכל נשרף ביום עשירי באב, אף על פי כן צמים בתשעה באב. למה? משום שתחילת ההצתה הייתה בתשעה באב, לעת נטות סללי ערב הוצת אש בהיכל. למרות שבפועל הבית נחרב ונשרף, רובו של היכל נשרף בעשירי באב. אנחנו קצת מבטאים את זה בדיני אבלות גם בי' באב, שמחכים עד הצהריים, לא מסתפרים מיד במוצאי תשעה באב. אבל פרניקה האבלות זה בתשעה באב. למה? משום שהאבלות היא לא על אובדן של בניין. האבלות היא על כך שניתן רשות לאותו צורר להיכנס לבית השם, והרשות ניתנה כשעם ישראל איבד את המקדש של הלב. והאיבוד של המקדש שבלב היה עדיין בתשעה באב. עצם זה שההסכמה מלמעלה לעשות את הדבר הנורא הזה לאותם צוררים הייתה בתשעה, על זה אנחנו מתאבלים. ממילא כבר כל ההמשך היה ממילא כבר, זה כבר היה סתם בגדר בניין ולא בגדר בית השם שנתלה השכינה, ואז גו יכול להיות קבלן הריסות שהורס בניין. אנחנו לא מתאבלים על בניין, אנחנו מתאבלים על השכינה שנעלמה כתוצאה מזה שהמקדש שבלב שלנו נעלם. הדבר הזה נראה כשניצת אש בהיכל, וזה היה עדיין בתשעה באב. אז אנחנו נתעסק בעזרת השם כאן בדקות הקרובות בנושא הזה של בניין האישיות בחלק של מקדש השם, שנוגע למידת הטובת עין. טוב עין הוא יבורך. כפי שאמרנו, ננסה להסביר את המידה של, כפי שקורא לזה רבנו אליעק, רבנו אלימלך בצטל קוטם שלו, שנראה במעלות חברנו ולא בחסרונה. נראה במעלות חברנו ולא בחסרונה, לא ממילא, לא יהיה לשון הרע, לא יהיה פרגול, לא יהיה דילטוריה. ושאנחנו עוסקים בלבדוק ולחפש ולטור אחר מעלות, זה נקרא עין טובה. אולי נקדים לזה שישנו פסוק שאומר שלמה המלך, טוב עין הוא יבורך. חז"ל דורשים, אל תקרי יבורך, אלא יברך. דבר מעניין, אנשים מבקשים ברכות, מבקשים דבר שהם יודעים שהוא כוח בבריאה, כוח הברכה. כתוב כאן שאת הכוח הזה יש לאדם שהוא מפרגן. מעניין, לא כתוב כאן צדיק, לא כתוב חסיד, לא כתוב מעלות אחרות שיש ביהודי. אתה רוצה לקבל ברכה שתועיל, תבקש אדם מפרגן. טוב עין הוא יבורך, דורשים חזר, אל תקרי יבורך אלא יברך. אל תקרי, כידוע, זה משמעות נוספת של המילה שכתובה. יבורך גם צריך להבין, אדם שהוא טוב עין הוא מבורך. מה הקשר? מה המשמעות של הדבר הזה? טוב עין מבורך. לא כתוב יהיה בריא, לא כתוב שיהיה הצלחות שונות. יש בו את מידת הברכה. מידת הברכה קיימת אצלם. הוא יבורך, הוא מקור של ברכה. הדבר הזה מעניין, ברכה. הוא מבורך, וכנראה מתוך היותו מבורך, הוא גם יכול לברך אחרים. אנחנו ננסה להסביר את הקשר בין טובת עין לבין ברכה. אז אולי נתחיל בסיפור הידוע שחז"ל מספרים על רבי יוחנן שהלך עם התלמידים שלו בגליל, וצעדו למקום מסוים. לפתע מספרים חז"ל, הם ראו, ככה ביטוי כתוב שם, נבילה מסרחת. דבר מאוד מאוד דוחה, דבר מאוד מאוד מצחין, נבילה מסרחת. מיד התגובה הספונטנית של כל התלמידים או של חלק מהתלמידים הייתה לבטא את התחושה הקשה שיש כשנפגשים בדבר כזה, והתגובה הייתה, כמה מסרחת נבלה הזו, איזה מגיל, בוא נברח מפה. זו הייתה התגובה הטבעית הספונטנית של התלמידים. אומרים חז"ל, מיד הרב שלהם, שהרב עוסק ברבנותו ובללמד תורה, לא רק בבית המדרש כשהוא יושב על הקתדרה שלו, אלא בכל הליכותיו, בכל התקשרויותיו, ואדרבה, דווקא בזמנים האלה זה יותר משפיע, מבחינה של גדול שימושה יותר מלימודה, הוא מיד הגיב ואמר, כמה לבנות שיניה. זה שיניים לבנות יפות, יש ללבלה הזו, תראו מה זה, כמה השיניים שלה יפות. עד כאן הסיפור בחזל, ואנחנו תמהים ורוצים להסביר ולהבין מהו המסר שרצו חזל לשתול בסיפור הזה. מה רצו ללמד אותם? כמה תובנות שהן קשורות לנושא של מידת טובת עין, וההפך שלה זה צרות עין. עין טובה ועין צרה. יש כאן משהו. אני רוצה להקדים להסביר את זה. זה דבר שהוא כל כך ברור, אבל בכל אופן אני חשתי שדרך הסיפור הזה יותר הבנתי את זה לעומקם של דברים. מדובר בידידי המשפחה, שהגברת שם פנתה בבקשת עזרה אלינו. בנסיבות מסוימות, אם אפשר לחשוב איתה יחד, ממה נובעת תקלה שהיא חשה שרודפת אותה, ובפרט לאחר כל שמחה, עוד שמחה ועוד חתונה ועוד בר מצווה, היא קונה לעצמה עוד כמה שונאות וכמה ידידות שנפכו להפך, כשטוענים כלפיה מיית סנובית, מיית גאוותנית, כאילו אמרו לה שלום, והם טוענים שהיא לא מגיבה. כל חתונה מביא איתו עוד שניים, עוד שלושה, עוד ארבעה, ואלה שאומרים את זה, כאלה שלא מדברים, מה קרה? כבר לא נהיה לך לענות שלום. פוגשים אותה בחתונות, פוגשים אותה באירועים שונים, ומתברר לה שהיא לא מגיבה שלום, והיא, אני במקרה קצת מכיר את המשפחה הזו, היא ממש ההפך הגמור מזה. ממש אפשר לקרוא לה עמוד של חסד. התעניינות בכל מי שחסר לו משהו ולהיטיב עמו, זה משהו משפחתי אצלנו, אמא שלה שתהיה בריאה כזאת. והיא לא הבינה למה זה רודף אותה. אולי אפשר לחשוב ביחד, אדם מטריד אותו הדבר, למה הוא מואשם בדבר שלא מתחיל אפילו. אשרי מי שחושדים בו ואין בו. זה סוג של תיקון של מריקה, אבל בכל אופן היא רוצה לעצור את זה. עד שהתבררו הדברים היטב. המקצוע של אותה אישה היא עוסקת בסירוק פירות, בשיווק פירות, בכל מה שנוגע לפירות. באופן טבעי, כשאדם עוסק בפירות, בתחום הזה לדוגמה, כשהיא מגיעה לקהל של נשים עם פירות, בפרט בחתונות, אז הראש שלה מבלי מיסים עולה למעלה לבדוק, והיא רואה במכה אחת, בבת אחת, 400 פירות, 300 פירות. ואישה לא כל כך גבוהה, היא די נמוכה אישה. כשהיא רואה את הפירות, היא כל כך ערוצה וכל כך זריזה, שהיא ממש לא מתביישת, ניגשת בפירות מיוחדות שלפי דעתה מתאים לחכות אותה. איפה קנית את זה? אצל מי? תני לי את הטלפון שלך. זאת יעילה ביותר. וממילא, כיוון שהיא מרימה את הראש, אנשים עוברים לידה ואומרים לה שלום, והיא עסוקה בעניינה שם. זה באופן טבעי עלול להביא מצב שהיא לא שמה לב ממש בשוגג לכך שמאחלים לה שלום והיא לא משיבה שלום. ברור קצר, אלא שזאת האמת. היא באה לאזור, כיוון שהיא שנים עוסקת בתחום הזה, כל קהל, היא רואה בן אדם, מיד בודקת את הפרע שלו. באופן אוטומטי, העין נמשכת לאן שהלב עוסק. זה נקרא ולוטטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. שחזל שואלים שם במקום, לכאורה הסדר היה אמור להיות הפוך. עין רואה, לב חומד וכלי המעשה גומרים. זה היה צריך להיות ולא תטובו אחרי עיניכם ואחרי זה אחרי לבבכם. בפסוק כתוב להפך, ולא תטובו אחרי לבבכם ואחרי זה עיניכם. מה זה מתחיל מהלב? עונים חזק, מסביר את זה שם אמר בן חזק שם בפרשה ציצית. כן, העין רואה את מה שהלב רוצה לראות. ללב יש משיכות שונות, נטיות שונות. והלב קובע לאן המשקפת תסתכל. אדם רוצה לבדוק את התותחים הללו, בלב שלו הוא קולט, צריך לבדוק מאיפה הוא יורה, אז העיניים, המשקפת, מופנית אל מקורות הירי. אדם עוסק בתחום. לפי זה פשוט, התובנה הזו היא פשוטה. אני לא ראיתי את זה, אבל יש לנו איזה ידיד שעוסק בתקרות דקורטיביות. הוא ממש, זה התכונה שלו. זה העבודה שלו, תקרות, אולמות, תקרה ומקומות שונים שרוצים לא תקרה רגילה, אלא תקרה מעוצבת. ברור שכל פעם שהוא מגיע לאזור הראש שלו למעלה. בלי לחשוב בכלל, משום שבזה הלב שלו עוסק, לשם העיניים שלו מופנות. במשנה כבר כתוב שלקראת ראש חודש הייתה תקלה, אנשים נורא רצו את המצווה הזו לראות את עיבור החודש, את הלב, את המולד של הלבנה, וכשרואים את הבננה הראשונה, את הדבר המינימלי הזה, מיד רצים לבית הדין להעיד שראו את המולד ומעידים, ועל פי שני עדים קשרים קובעים שהיום מקודש החודש זה א' ולא למד. באותה זמן של הזמן של המולד, פחות או יותר אנשים היו הולכים עם הראש למעלה והיו מתקלים זה את זה. יש שם הנידון, האם זה נקרא שוגג, מזיד, האם זה נקרא מה שנקרא לא באונס, לא ברצון, לא בזדון. זאת אומרת שאדם רוצה מאוד דבר מסוים, ליבו נמצא שם, עיניו בהתאם מכוונות לשם. ולא תתורו אחרי לבבכם, תנקו את הלב, ממילא העין לא תימשך אל המקום שהלב חומד. כמובן שהפענית הזאת הסיקה את המסקנות, הפיקה את הלקחים, ומיד ידעה את מקור הבעיה, והנושא הפסיק. כבר שנים מעל. היא זהירה ביותר לא להסתכל למעלה מדי, אלא לבדוק מי מדבר איתה. את כל הסיפור האמיתי הזה שאני פה מספר, אני מביא את זה כתובנה להסביר את החזל הזה של כמה לבנון שיניה, כמה מסרחת נבלה הזו. מה רצה הרב רבי יוחנן ללמד את תלמידיו? התלמידים רואים מכלול, דבר שיש בו אולי 99% שלילה. מה כבר אפשר למצוא מעלות בנבלה? נבלה של בהמה מוטלת שם. איזה חתול המתה, איזה כלב מת, זה דבר ש... שברור שבאופן נורמטיבי דוחה, מגעיל וכן הלאה. אז הם כמובן התחברו עם זה. התלמידים רואים את הדבר השלילי הזה, באופן טבעי הם מגיבים לפי השלילה שלו. בא רבי יוחנן ללמד אותם, אדוני תסתכל את הטוב בכל דבר. למה? כיוון שהוא נושם אוויר פסגות. הוא בכל דבר מחפש את המעלה, משום שהוא כולו מעלה. כיוון שהוא עצמו חי גובה, חי טוב, חסד, נתינה, תפילה, פרגון, אז הוא באופן טבעי מתמגנט לטוב. יש ביטוי בספר החינוך, כי הטוב ידבק בטוב. זה מגנט. אז הוא רצה ללמד אותם, תשמעו, אפילו בדבר שהוא כל כך שלילי, כל כך שלילי, בכל אופן, יש לו איזשהו משהו יפה. כמה לבנות שיניה של נבלה הזו. כמה לבנות שיניה. זה לא סתם שהוא אמר להם פלוס מתוך איזה אילוץ פנימי. נכון, בצדק תשפוט עמיתך, פה זה מדבר בבעל חיים, אבל תשתדל לראות את המעלה. לא, הוא פשוט בא להראות להם, אני חי גובה ומתחבר עם דברים גבוהים. אז אפילו במציאות הכל כך נמוכה הזו, של איזושהי נבלה מצחנת, הוא רואה איזשהו פלוס, כמה לבנות שיניה. זאת אומרת, אם אנחנו לומדים טוב את העניין, אז המשמעות היא, כשאדם בעצמו עובד על מעלות, איך משיגים ענווה, איך משיגים טוב לב, איך משיגים עין טובה, איך משיגים את הקרבה הגדולה למידותיו של הקדוש ברוך הוא, ממילא הוא מראש מדלק כשהוא רואה את זה אצל זולתו. הוא מאוד מתחבר לזה, הוא מאוד נצמד ורואה זאת, כבר שבזה הוא עוסק. זה עסק הפירות שלו, זה עסק התקרות הדקורטיביות שלו. בזה הוא מתעסק. בכל הזמן בגובה. זאת התכונה שלנו אצל צדיקים, אצל גדולים, שכמה שניסו למכור להם, וניסו להגיד להם, נגיד לנו איזה מקרה עם איזה גרושה, עם אישה שהרגישה שלא יכולה בשום אופן, ממש, להמשיך את הניהול של החיים המשותפים עם בעלה. ובפרט בנושאים דתיים, כשהוא היה מאוד ירוד, ובאנו אל אחד הרבנים החשובים, וזה היה ברור לכאורה לכל צופה, לכל שבעצם הוא הולך להגיד לה שאין ברירה, שתפתח תיק בבית הדין הרבני, ושתנסה לפרק את החבילה. השאלה הראשונה שלו להפתעת כל הנוכחים שם הייתה, הוא אוהב את הילדים? כן. הוא מביא פרנסה? כן. הוא מאפשר לילדים ללמוד ולהמשיך במסורת של העם היהודי בצורה ראויה, למרות שהוא אישית לא כזה? כן. אז מה? אז מה את רוצה? אז מה את רוצה? היא חשבה שיתחיל לחטא את מה הוא עושה, איך הוא מתנהל, אוהב את הילדים? כן. ממש מתאמץ להביא פרנסה וכתוצאה מזה הבית מתנהל? כן. האם הוא מאפשר לחנך אותם בדרך התורה? אז מה את רוצה? זאת אומרת, מראש היה פה ניכר שזה לא סתם שהוא הוא באמת חי את זה. הוא מחפש גם בנבלה הזו את הכמה לבנות שיניה שלו. הוא חי גובה. ממילא תמיד הוא מתחבר לגובה. ישנו וורד שזכיתי לשמוע מאחד מהתלמידי חכמים הגדולים שלימים היה רבה של ירושלים. שמו היה הגאון הרב יצחק קוליץ זצ"ל, והוא מסר פעם איזשהו שיעור, איזושהי שיחה בבית המוסר בפתח תקווה. שם הוא מביא דבר נפלא כל כך, ברמב״ם כתוב בהלכות דעות, איך נראה תלמיד חכם? זה לא הלכות של חיוב מעיקר הדין, אלא המעלות של תלמיד חכם. אדם שנאמר עליו ישראל אשר בך אתפאר. מי נאמר אתה בשבילי מהווה פאר? אז הרמב״ם מתאר איך ראוי שיראה יהודי בגובה. אז הוא מספר וכותב, לדוגמה, מסעו ומתנו בנחת, דיבורו בנחת עם הבריות, רשימה של התנהגויות עיליות של אדם בגובה שבולט שהוא אדם מרומם. בתוך הרשימה הזו פתאום כותב הרמב״ם דבר שהוא מטמיע ביותר, אינו מדבר בגנות חברו. שמעת? מסעו מתנו בנחת, דיבורו בנחת עם הבריות, הולך עם תפילין, תלית, לא מערר בדברי תורה כל הזמן, רשימה של דברים שהם בבחינה של מילי דחסידותא, דברים שהם בגדר איזשהו מעלה אדירה, אינו הולך ארבע עמוד בלא תורה ובלא תפילין וכן הלאה. ובתוך הדברים האלה אינו מדבר בגנות חברו. שאל הרב קוליץ, מה? לא לדבר בגנות חבר זה דווקא מעלה של תלמיד חכם? כל יהודי חייב בזה. הרי זה לשון הרע, זה יכול להגיע ל-17 לאווים, 14 עשים ו-3 ארורים. זה כמו שיהיה כתוב לי ברשימה, אינו מדבר בגנות איזשהו שמה שהוא מסע ומתנו בנחת, הולך בכל הזמן עם תלית ותפילין, לא הולך 400 בלי תורה ומחשב, המחשבת התורה, ולא אוכל חזיר. לא אוכל חזיר זה מעלה של תלמיד חוכם. לא אוכל חזיר זה מינימום של יהודי. כנ"ל לא מדבר לשון הרע, זה מינימום של יהודי. איך הרמב״ם אומר שזה שהוא לא מדבר לשון הרע, ולא מדבר בגנות חברו, זה מעלה של תלמיד חכם? תשובה. אמר הרב קוליץ, הוא לא מתכוון כאן הרמב״ם שהוא לא מדבר לשון הרע משום שההלכה אוסרת זאת. זה לא שהוא לא מדבר לשון הרע משום שזה אסור, זה משום שזה לא לרמה שלו. הוא לא מדשדש בדיוטות התחתונות של הזולת, הוא לא חופר לו בביבים שם. הוא איש גובה, הוא מתחבר עם צמרת של אוויר פסגות רוחני. זה מה שמתכוון הרמב״ם, שהאדם הזה לא מדבר לשון הרע כיוון שזה לא לרמה שלו להיות צהובון ולהוציא בשבוע זה עשה כך וזה עשה כך וזה עשה כך. זה לא בשבילו. הוא מתחבר לטוב כי הטוב ידבק בטוב. זאת הנקודה שהיא מעלה אצל תלמיד חכם. אצל יהודי רגיל זה עניין של הלכה. אולי בא לו לומר הנאה לבעל הלשון, נחש, מתחיל להוציא, אבל אסור, אסור, אז הוא לא אוכל חזיר, לא מחלל שבת. אצל תלמיד חכם זה מעלה בנפש, אינו מדבר בגנות חברו, הוא לא יורד לרפש ולטית ולא חופר בדיוטות התחתונות, זה מגעיל אותו לדבר על זה. על זה אנחנו מדברים בתיקון של היכל השם, היכל השם אימה, להפוך את עצמנו לבחינת משכן. לא מתאים לי להתעסק בזה. יש אנשים כאלה, רבותיי, מי שקצת חי אותם, מתחילים לדבר לשנורא באזור הזה, הוא עשה כך, הם בורחים, כיוון שזה פשוט מגיל אותם. לא רק כיוון שאסור. לא כיוון שאסור. לפעמים אדם מגיע למסעדה, האוכל מאוד טעים, אבל יש בעיה של כשרות, לא שזה מגיל אותו, אבל הוא פשוט יודע שאסור, אז הוא בורח משם. כאן זה מגעיל אותו, שהוא שומע שיש שם בעיתון הזה, בחדשות האלה, או באיזושהי חברה מסוימת, או בחתונה בשולחן הזה, מתחילים להעלות אנשים על השולחן ולפלח ולנתח ולרדת לפרטים, הוא בורח ומחליף שולחן. אינו מדבר בגנות חברו, זה לא מתאים לו. זה כמו שבסקלה של מסעו ומתנו בנחת. דיבורו בנחת עם הבריות לעולם לא מרים את קולו. הוא אדם, מה שנקרא ביידיש, הבסר הרמן, שהוא אדם עליון, הוא אדם הרמן. יש פה את הכבוד האמיתי, והכבוד זה הנשמה. הנשמה נקראת כבוד, שנאמר למען יזמרך כבוד, יש לו נכבדות. האדם עם נכבדות מתחבר לדברים מכובדים, לא לדיוטות תחתונות. זה נקרא רואה במעלות חברנו, כלומר תמיד יש איזושהי התרחבות, זה כאן מעלה, כאן מעלה, כאן מעלה. מידה הזו היא מידתו של אברהם אבינו. אברהם אבינו היה לו בית מדרש, ולבלעם היה בית מדרש, כמו שהבאנו והסברנו בשיעור הקודם. יש בעולם חלוקה בין שתי קבוצות יסוד בכל העולם כולו. יש תלמידיו של אברהם אבינו ויש תלמידיו של בלעם הרשע. התלמידים של אברהם אבינו, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה. עין טובה, רוח נמוכה. מעניין, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה. עין טובה, אמרנו בפעם הקודמת, שזה כנגד העניין של מוח, לב, כבד. מוח, נשמה, לב, רוח, כבד, נפש. נפש זה חלק מי שיש לאדם, גם לבהמה יש נפש, שנאמר מכה נפש בהמה יש על מנה. יש מעל הנפש לב, רגש, ומעל הרגש יש שכל, שזה משכן הנשמה, שזה המוח, מוח לב כבד. בנושא של מוח, מוח לב כבד, שלושת המידות האלה מקבילות בדיוק לקינת תאווה וכבוד. תאווה זה כמובן החלק הנמוך בכבד, תאווה. וזה נקרא נפש, נפש רחבה. הוא רוצה המון דברים של נפש, של בהמה, של משהו שהוא נמוך, כבד. תלמידים של אברהם אבינו, נפש פלה, הסתפק במינימום, לא דורש לעצמו, רק את מה שבאמת מחויב. יש מה שנקרא עין טובה. עין טובה זה ההפך מקנאה, מצרות עין. תלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה, אני כל כך שמח שיהיה לך. יש לך, אני שמח. אין לך, אני דואג שיהיה לך. זה כנגד קנאה. כבוד זה כמובן כנגד רוח גבוהה, ואצל אברהם אבינו זה רוח נמוכה. רוח נמוכה. אנחנו עוסקים במה שמקביל למוח, עין טובה ועין רעה. עין רעה, אני רוצה להסביר פה הרבה דברים על העינורם, מה זה עושה, האם זה מזיק או לא מזיק. זה כתוב מפורש, העין רעה, רוב האנשים נזרקים מזה. מה זה עין רעה? כותב החזון איש, כתוב בדברי חז"ל, אסור לאדם לעמוד על שדה חברו כשהיא בקמותיה. השדה של החבר שלך כרגע מצליחה, יבול עשיר, יבול מגוון, יבול מוצלח. עשה טובה, אל תסתכל. למה עין רעה? אומר החזון איש, יוצא מעין של אדם כמי עד, א' ד', עדים כאלה, מכוח הנפש שבו, שכשהוא מסתכל על דבר, קל וחומר כמובן בצורה שלילית, לפעמים זה אפילו לא בצורה שלילית, בצורה של דבר מדי מוצלח, מאוד מוצלח, הוא עלול לפגוע בו. עין רעה זה כוח שיוצא מהעין. לפעמים אנשים באים, נפגשים עם חבריהם, אדם בא למקום ציבורי, קיבלתי מכתב לפני כמה שנים, אני מרגישה שאני בא למקום, מתחיל לקרוב לי הראש, הלב, דופק, הכתף, כאבים. אחרי ששללו את כל האפשרויות הרפואיות לאחר בדיקות, אמר אחד מגדולי ישראל, יכול להיות שהיא מאוד מוצלחת, מאוד מיוחדת. ישנם אנשים שמסתכלים על המיוחדות הזו, וזה באמת פוגע. חשיפת יתר, צריך סייעתא דשמיא. אנחנו מבקשים על כך כל יום, אצילנו מעין הרע. אומר החזון איש, אגב, יש פירוש פשוט של רבנו יונה באופן אחר. למה אסור להסתכל על הקמה, או על סתם, על דברים יפים של בית אחר, משום שמעוררים קיטרוג. להסתכל איזה דירה, איזה ילד, איזה אישה, איזה בעל, איזה חתן, איזה כלה, ואז מתעורר איזה קיטרוג בשמיים, האם באמת מגיע לאותו אדם את מה שנתנו לו, או שאולי זה רק לפני משורת הדין? כביכול הוא מעורר דינים על אותו אחד שהוא מוזרח מדי, כיוון שזה עושה נזק, עושה כאב לב, לצערנו בגלל מידות לא טובות של האחרים, וזה הנזק של עין הרע. זו סיבה לפתוח את התיק של אותו אדם שיש לו את השפע מחדש, ולחטט האם באמת מגיע לו. חזון איש אבל אומר מעבר לזה, עצם העין מוציאה ערס, א' ר' סמך, כשהוא מסתכל על זה, על דבר שכל כך מוצלח, לפעמים זה עלול לפגוע. בספרים כתוב אפילו לאנשים שלא, שהוא לא דווקא חפץ ברעתם, קל וחומר, לאדם שהוא מסתכל על זה לעין שלית, מוציא ערס. ישנה עובדה שכמדומני כתובה אצל הקדמונים, שהיה אדם שהמלכות גוי שמה אותו בצינוק ורצתה לענות אותו, זה הנורא והיום, השאירו אותו רעב כמה ימים, בגלל שיצא נפשו, שכמעט יצא נפשו, וכדי להגביר את הסדיסטיות של הסבל, שמו לו לידו, זה דבר שכתוב בקדמונים, שמו לו לידו איזה מאכל מאוד טעים, אבל לא אפשרו לו להגיע למאכל הזה. זה סוג של עינוי שרצו לענות מישהו שמגיע לו עונש. הוא הסתכל על הלחם, לחם טרי, לחם מעביל, מעדן, איזשהו מין מעפה, והוא ראה, וככל שחולפות השעות והוא נעשה יותר רעב, הוא מסתכל על האוכל הזה בצורה הכי נוראית, אבל לא יכול להגיע לזה. עד שכמעט יצא נפשו. נגמר הסיפור, החזירו אותו לשם, ואת האוכל הזה נתנו לאחד העבדים, תאכל, אכל ומת במקום. הוא הטיל במזון הזה עין רעה כזו, שזה ממש היה סם המוות. הוא רצה את זה, התאפה לזה, הסתכל על זה, יצא לו הנפש מזה. הרעלים שכותב החזון איש הפעילו. רגע, עין טובה מול עין רעה. יש לה שני, אני שמח שיש לו, או חס ושלום, יש איזו התעוררות תת-הכרתית, ספונטנית, אם לא עובדים על זה, למה לא יש ולי אין? רבותיי, יש פה הבדל בין שמיים לארץ. כי דומני שמעתי את זה ממורנו הרב שטיינמן, שליטה. מי שמקנה, מה שאמרנו, ההפך מקינה זה עין טובה, בית מדרש של בלעם, של ליה, שאני יש שונה, מה פתאום יש גם לשני, אני רוצה להיות מיוחד וכן הלאה. מי שמקנה, הוא אצלי לא דתי בכלל, כלומר לא שאין לו מעלה מיוחדת ומינה של עין טובה, הוא פשוט חסר אמונה. הוא דיבר מהיבט אמונתי, לפני ההיבט המידתי. ההיבט האמונתי פירושו, אם יש למישהו שפע, איזשהו שפע, גשמי, רוחני, אם אדם היה מאמין אמיתי, פשוט לא היה מקנה, הוא היה מפרגן. למה? הוא היה באמת מאמין שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. אז הוא היה חושב לעצמו, להוא יש, נגיד, עושר. מי החליט שיהיה לו עושר? מי הוא? החלטה שמימית, שתהיה לו הצלחה כלכלית גדולה. מי אני לבוא ולחלוק על החלטה של אלוקים? איזה מין הרגשה זאת? זאת הרגשה כפרנית. אני מדבר פה על ההיבט האמונתי, יש בעין רעה שני היבטים שליליים, היבט אמונתי והיבט מידתי. אבל כן אני אתייחס להיבט האמונתי. קודם דיברנו על ההיבט המידתי, מה אכפת לך? מה אכפת לך שטוב לו? איפה הלב שלך? אני מדבר עכשיו על ההיבט האמונתי. מי החליט שיהיה לו עושר, נגיד? סתם? ישבו ודנו בבדים של מעלה, שקללו את הזכויות שלו ושל אבותיו ושל אבות אבותיו, ומחמד איזשהו חשבון שמיני מסוים, החליטו מגיע לו העושר הזה. מי אתה שאתה חולק על אלוקיך ונותן לזה ממלא בהרגשה שלילית? למה? זה אדם שאינו מאמין, וזה לא רלוונטי איך הוא נראה. הוא יכול להיראות סופר כהן גדול עם כל שמונת הבגדים שלו, אבל הוא אדם שאינו מאמין. תחשוב רגע, הוא נראה טוב, הוא זכה בילדים מבורכים, מה אתה חומד? לא תחמוד בית רעך, אשת רעך, שדה רעך, כל אשר לרעך. מה זה? אתה אדם מאמין? כן. אז מי החליט שיהיה לו אישה כזו, שדה כזו, בית כזה, כלכלה כזו, ילדים כאלה? הוא. הבורא החליט, מחמת שיקולים אלוקיים. מה אתה מתווכח עם אלוקיך? כאן יש היבט אמונתי. זאת שאלה של אמונה לקויה. זה ההיבט שהוא דיבר עליו. אנחנו מדברים על ההיבט, לא דווקא מצד האמונה. אפילו לאדם גוי, אדוני, אתה בן אדם, מה אכפת לך שטוב למישהו? אתה רוצה שגם לך יהיה טוב? לגיטימי. מה תעשה למען זה? תתפלל, תתחנן לבעל היכולת ובעל הכוחות כולם, תרבה בזכויות. מה לך ולא שיש לו את השפע? הוא לקח לך אגורה אחת. אין אדם נוגע ומוכן לחברו כי אם לא ממה. לפעמים אנחנו מוצאים את זה במורות, במורים, בצוותות, במוסדות, בישיבות או בסמינרים או בבתי ספר או בקהל עובדים שעובדים באיזה מקום מסוים. היה קידום לפלוני. פלוני קודם, מיה המנהל, מיה המנהלת, סגנית, קודמה בעבודה להיות מנהלת המשרד. השאר, בום, מתחיל איזה קנאה. למה? מי החליט? פה הבוס החליט. אלוקים החליט שהוא יהיה סמנכ״ל. הוא החליט שעכשיו מירם הוא יהיה ראש שיר. אתה גם רוצה? תתפלל לאלוקיך. מה? אתה לא מברגל שלמי טוב? לא, לא, אבל יש רק ראש שיר ואחד, אין שניים. אז הוא תפס לי את המשרה. אדוני, המשרה שלך מחכה לך במקום ההצלחה שלך, כנראה זה מקום אחר. ההצלחה שלך זה להיות רם. בתור ראש שיר אתה כישלון. אני יכול לספר פה שהיה יהודי צדיק עצום עצום שנפטר לפני למעלה משנה, היה משגיח בישיבת אור ישראל הקטנה, הגאון הצדיק רבי יששכר דוב שפילר, 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 שהיה בישיבה עשרות שנים. אני יכול לומר כאן שהוא היה כל כך מצלח בתפקידו וצדיק, הציעו לו להיות מנהל רוחני בישיבות גדולות ומפורסמות. הציעו לו, לאור ההצלחה שלו. הוא לא רצה, מעניין. הוא היה יכול להפיל מה שנקרא לפסגת הבמה בעולם התורה והישיבות בעולם. למה? אני מצליח פה. אני ממצא את עצמי פה עד הסוף. למה לעזוב את זה? ואז סיפר לי חבר שדיברתי איתו על זה, הוציא לי לחקר, אמר לי דבר מעניין. רוב האנשים בעולם במסגרת עבודתם נמצאים, לא נמצאים במקום ההצלחה שלהם. אתה יודע למה? כיוון שכשהם מצליחים במקום מסוים, הם מיד רצים הלאה. מצליחים הלאה, ממשיכים עוד הלאה. הם לא יציבים במקום, אתה מצליח במקום מסוים, תמצא עד הסוף. כל הזמן רץ, רץ למעלה. אולי זה חיפוש כבוד. הוא הרגיש ממצא את כל המצב הרוחני שלו עם המאות תלמידים. זה התפקידי בעולמי. רוב האנשים מצליחים במקום עבודה מסוים, מיד עוזבים אותו. למה? עוד קידום. למה? תשקול טוב, אולי פה אתה מצליח וזה מקום ההצלחה שלך. הקידום של פלוני, למה מפריע לך? לפעמים יש מתח סמוי בין מורות. זאת קיבלה שעות חופש גדולות, שעות נוחות יותר, קנאה. אי פרגון, לא דתי בכלל. אם הוא קיבל, סימן שחשבונות שמיים היו, שההנהגה של המקום, ההנהלה, תיתן לה את זה. אתה רוצה שגם לך יהיה תנאים טובים? תפעל בדרכים לגיטימיות, טבעיות, סגוליות, זכויות. מה אתה אכול מזה של השני טוב. תסביר לי מאיפה זה בא הגורם הבעיני הזה. מישהו מחתן את כל ילדיו, תשמח שאין פרוספקטים ואין מגבית להקים לו קרן בקופת העיר. מה אתה מחכה? שיהיה רע? ואז כולם יתרמו 50 או 100 שקל או 1,000 שקל? ברוך השם שהוא בריא ואימא בריאה ומחתנים את כל הילדים והנכדים. ברוך השם שהבורא יכול להשפיע טוב למישהו. יש כאן איזה היבט אמונתי דתי משולב, משום שרב חיים מוולוז'ין אומר בספרו על מסכת אבות רוח חיים, שכשהבורא יכול להשפיע טוב על יהודים, זה גורם שמחה עצומה במרומים. ולפעמים כשהוא לא יכול להשפיע טוב, זה גורם לו צער שיהודי סובל. הבורא אומר, אוי, קלני מראשי, קלני מזרועי, אני סובל. רק שנייה, יבוא אדם תמים או לא מבין ביהדות, יגיד, הבורא סובל, תעשה שיהיה לו, אז תעשה שיהיה לו טוב. לא הבורא, לא האדם, לא הבורא מחיד, העבירה עושה את זה. לא הרוד ממית ולא הנחש ממית, ונגיד בשפה של היום, לא הקסם ולא הגרד ולא הקטיוש הממית, החטא ממית. האדם עושה לעצמו את הנזק שהוא איננו יכול להיות כלי קיבול לשפע אלוקי. אז הבורא בוכה, אוי, למה הוא הגיע למצב כזה שאני לא יכול להשפיע עליו טוב? למה הוא עשה לעצמו את זה? שאנחנו רואים, לפעמים שאלו אותי, כבוד הרב, מה, אתה שונא חילון? אתה שונא רחוקים? שונא חילונים? תינוקות שנשבו וכן הלאה. אמרת, אני שונא? כשאני רואה אותו חס ושלום נוסע בשבת, אני לא כועס עליו, אני בוכה שבן אדם לוקח לעצמו סכין וחותך לעצמו את העורקים. אני בוכה אם הוא היה מבין מה הוא עושה לעצמו. היא הולכת לא צנוע. אם היא הייתה מבינה מה היא עושה לעצמה, אני בוכה, היא הורסת לעצמה את הנצח, את כל החיים שלה. זה לא שנאה, זה כאב. תבין, אם היא הייתה מבינה, הוא היה מבין מה הוא עושה בחטא הזה. שטוב ליהודי, הבורא שמח שהנה יש לו כלי קיבול, שכנראה הוא מהווה כלי אחסון לשפע. אז זה עושה נחת רוח כלפי מעלה, שהבורא יתברך שמח, הנה ינקלה הזה, אני יכול לתת לו שפע בכל מיני חיתונים, באושר, בפרנסה. מי מדבר על דרגות בתורה? אני יכול לתת לו הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הבורא מחכה שהוא יוכל להשפיע טוב על בריאותיו, ובוכה כשהם אינם ראויים לכך, ואי אפשר לתת את זה כביכול, כיוון שהכל סתום שם וזה לא ניתן לקליטה, לאחסון. מילא, כשאדם עובר ולא עושה שמחה, לא נקודם בעבודה, לא בעל תכונות מצוינות, לא בבריאות מקסימלית, והוא לא כל כך, הוא שמח שהבורא יכול להשפיע טוב על מישהו. יש פה עוד היבט. לא רק שזו החלטה של אלוקים, מה אתה חולק עליו. לא רק שאני משמח, יש לי מידות טובות של השני טוב, עין טובה, הוא גדל בבית מדרש של אברהם אבינו. אני שמח שהקדוש ברוך הוא שמח. כשאדם בא הביתה, רואה שאבא שלו מבסוט, אז הוא שמח. אבא, מה מצב רוח? למה אתה כזה מצב רוח טוב? אבל לפני שהוא ברר שאבא במצב רוח טוב, טוב לו. וכשהוא רואה שאבא במצב רוח לחוץ ומתוח, אז הוא קצת מוטרד, הוא בן שלו, אז הוא נורא כואב, אבא, למה אתה כל כך עצוב? כשהאדם יודע שהבורא שמח שהוא יכול להשפיע טוב על מישהו, זה צריך להביא לו שמחה, לפי שהאביב שבשמיים שמח, אז גם הוא שמח. ואם יש חס ושלום פיגוע או כאב או חורבן או איזשהו פצע, אז הוא עצוב, תראה, הבורא עצוב, תראה מה שקרה שם. הם בחרדה. מיליון, 2 מיליון, 3 מיליון אנשים בפחד. שמעתי שהרב קניאבסקי אמר שבבני ברק אין חשש שטילים יזיקו, אין חשש, אבל בכל אופן שיש הזקה להיכנס לאותו חדר או לאותו מקום כדי להזדהות עם הכאב של כל כלל ישראל בשאר המקומות ולומר כמה פרקי תהילים, ושאולי גם בבת ים יש עכשיו הזקה, וברמת גן ובתל אביב ובחולון, ושם זה כן עלול להזיק. אז באותם דקות שהסכנה קיימת, תיכנס ותתפלל עליהם. זה עין טובה. שמעת? תיכנס כן לחדר המוגן. תרגיש אותה. תרגיש מעבר לך דברים שקורים אצל זולתך. זה כן. שמת לב, זה בדיוק אותה נקודה. זה היה בסמדרש של התלמידים של אברהם אבינו, עין טובה. אבל פה הוא אומר, אין חשש, היה פה אחד הרבנים הגדולים, קוראים הרב של שיכוני, סיפר לי, הרב מורדכי בונם זילברברג, שליטה, שאחד הימים, שבוע שעבר, הוא לקח מונית, נסע לאיזה אולם בשיכון סאטמר, ובאמצע הנסיעה במונית הייתה אזעקה. אז הנהג כמובן התעצר את הרכב ונכנס למקום מוגן לפי הכללים. הוא אמר לו, תראה, מבחינתי אתה יכול להמשיך לנסוע, אבל אם אתה רוצה, בסדר, יש לך, כי אתה מנעני, אני עולה צמוד להוראת הרב קניאלסקי, שכאן לא צריך, אבל בכל אופן אתה יכול להיכנס. הבעיה היא שהוא השאיר את המונה פתוח במונית, הוא נכנס לחדר המוגן, נשאר שם 10 דקות לפי הכללים, ובנסיעה של 20 שקל הפכה להיות 75 שקל. אז הרב אומר, אמרתי לו, זה כלל אגב אצל נהגי מוניות, לא צריך לריב איתן, זה שאלה של חילול השם, עדיף לקנות את הקידוש השם ב-50 שקל או 140 שקל, עדיף לא לרוי לא לריב עם האנשים. היה אחד אגב שחזר בתשובה שלמה בגלל זה, זה אדמור נסע מירושלים, היה צריך לעבור דרך בני ברק ונכנס הביתה לשתות משהו, היה מאוד צריך לקחת תרופות ולשתות משהו, הוא הזמין אותו את הנהג, תשמע, תעשה גם את ההפסקה, אבל יש לי תנאי אחד, תשאיר את המונה פתוח. מה, הרב, אני בא לשתות אצלך קפה, אני אבוא לשתות. כבוד בשבילי להיכנס לדירה של הרב. עשה לי טוב, תשאיר את המונה פתוח. זה שאני צריך לעשות הפסקה פה של 10 דקות לכוס קפה והוגה, ולקחת תרופה, זה לא הבעיה שלך. רבותיי, האיש הזה חזר בתשובה שלמה. והרב בכה ואמר, ב-30 שקל החזרתי יהודי בתשובה. לא שווה. אצל הנהג הזה זה מעבר מהקצה של השבח לקצה של ההשמצות של הדתיים ב-20-30 שקל. לא כדאי לריב. קיצור, הרב זילברברג אומר, אמרתי לו, שמע, אני אשלם לך את ה-75 שקל, אבל אני אומר לך שאני לא הייתי צריך את זה, אבל אני אשלם לך. הגיע לברמית לאירוע שם בסאטמר, אומר לנו, מי נמצא באירוע? הרב קניאבסקי. עכשיו, זה שבוע שעבר. מישהו מקורב עשה שם. אז הוא אמר, שאלתי, רבי, בוא זוג תיר, היה לי מייסה עכשיו. בעץ הנסיעה במונית הייתה הזקה, זה נהיה 75 שקל במקום 10. לא היית צריך לשלם פרוטה על זה. בבני ברק לא צריך לעצור. הדוד שלי נתן ברוכה, פה לא יזיק טילים, לא יזיק קצצות. והברוכה הוא הוסיף חלם על קריית הרצוג וגם אפילו על מודיעין עילית, אני חושב, חד משמעי. הרב, אם זה היה קורה ברחובות או בתל אביב, כן, הנהג צודק, אז זה אחרת. אבל פה לא היית צריך לשלם, פה לא, מעיקר הדין הוא את הפטור, אתה רוצה, תן לו מתנות, בסדר, אבל לא היית חייב. זה אני רק רוצה לומר בהערת אגב לנושא שאנחנו מדברים עליו. יש מה שנקרא הרחבת ההסתכלות, הרחבת הגבולות. אני רוצה שיהיה טוב גם לשני, א', משום שאני שמח שטוב לאנשים, ב', טוב לבורא יתברך שיש טוב לאנשים, ג', זה החלטה אלוקית שיהיה טוב להם, מי אני שאני אחלוק על זה? רבותיי, עכשיו אני מבין טוב, מבין מאוד טוב, זה אדם מבורך וגם יכול לברך. למה? שאלנו, מה הקשר בין טוב עין הוא יבורך? אל תקרי יבורך אלא יברך. רבותיי, מה פירוש המילה ברכה? נגדיר לעצמנו. מה פירוש המילה ברכה בלשון הקודש? תרגום מילה מול מילה, לברך, או דבר מבורך, מה זה? המילה ברכה פירושה בעברית ריבוי. שתשרה ברכה בבית הזה פירושו, שיהיה ריבוי בבית הזה. הדברים מתברכים פירושו, מתגדלים. ההולך למוד את גורנו, אדם עובד כחקלאי בשדה, הולך למדוד, לפני שהוא מודד, הוא עושה על פי הלכה ברכה, יהי רצון שתשרה ברכה בבית הזה. ברוך אתה השם הנותן ברכה בקרי הזה. ריבוי בקרי הזה. התרבות. שבת היא מקור הברכה, מקור ההגדלה. סבולה מפורסמת שכתב הפרי מגדים. מי שמוסיף מחול על הקודש, מוסיפים לו חיים. אדם שמקבל שבת מוקדם בכמה דקות, מוציא שבת מוקדם בכמה דקות, הרב זילברשטיין מעיד שבשכונה שלו היו צרות על גבי צרות, ונפטרו אנשים רחמנא ליצלן, והם החליטו לאמץ את מה שהרב אלישיב המליץ ואמר להם, למה בפתח תקווה יכולים לקבל שבת 40 דקות לפני השקיעה, ובבני ברק זה פתאום הופך ל-22 דקות לפני השקיעה? אי אפשר לפחות חצי שעה לפני השקיעה. שמעתי שיש מגדולי ישראל שממליצים אפילו בלוחות שנה שיכתבו על בני ברק את הזמן של חצי שעה לפני השקיעה לפחות. מי החליט על ה-22 דקות האלה של תל אביב? אז הוא אמר, למה לא תוסיפו? ומאז שהם הוסיפו, כל השכונה כאיש אחד מכל על הקודש פסקה המגפה. זה כבר שנים, לא רוצה להוטיל לזה עין הרע, אבל הוא ירשה לעצמו לפרסם את זה, אז אני אומר מה שהוא אמר ברבים. כן, מוסיף מכל על הקודש, מוסיפים לו חיים. מילים של הפרי מגדים בסימן ריש נובב, כל המוסיף מכל על הקודש מוסיפים לו חיים. למה? מסביר אחד מהקדמונים לפני כ-500 שנה, רבנו יוסף גיקטיליה. אתה יודע למה? לשבת יש גבולות. נגיד, גבול שבת, השבת היה, נגיד, נכנסה שבת, 7:30. יציאת שבת, 8:30. בא יהודי בשם רובלה, לוקח את העמוד, את הגבול של 7:30, מקדים אותו ל-7. אפשר מ-6:15, זה פלג המינכן, אז אפשר לקבל תוספת שבת, וזה מהווה תוספת הלכתית תקנית שחלים עליה כל דיני שבת. אז נגיד הוא הסתיף, לקח את הגבול של שבת, והעתיק מה שנקרא גנב מיום שישי, שזה יום חול, גנב חצי שעה. הוא לקח את הגבול, מיצר נקרא גבול, ותעמוד במקום צר ותלחץ על הקיר, מן המיצר קראתי כאן, אדם שלא טוב לו, הוא נקרא במיצר, למה מיצר? צר לו. הוא לא מוצא את עצמו, לוחץ לו פה, כואב לו פה, הוא בצרה. צרה פירושו אין מקום לחוץ שם. אני אומר לבורא, אני נמצא במיצר, תוציא אותי מרחב. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, הקדוש ברוך הוא המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה, צר לו, לרווחה, למקום מרווח יותר. השבת נמצאת במצור מסוים. מהו המצור? 7:30 כניסה, 8:30 למחרת יציאה. מה עושה היהודי הזה? התורה אומרת לו, תרחיב את הגבול, תקדים את זה ל-7, ל-7:15. תרחיב גם ביציאת השבת, 8:30, תוציא ב-9, נו באמת, זמן רבנו תם, תוסיף קצת. אומר רבנו יוסף גיקטיליה, אתה מוציא את השבת מן המיצר אל המרחב? אתה תצא מן המיצר אל המרחב. מידו כנגד מידו. אתה לוקח את הישות הרוחנית הזאת ששמה שבת, ומרחיב את הגבולות, מתפשט, מבריך, זה נקרא ברכה, להתרחב, להתגדל, להתפרס יותר. אתה תצא מלחץ לרווחה. מידה כנגד מידה. ברכה פירושו להרחיב דבר יותר רחב, יותר מתפרס, יותר מתרבה. אדם שהוא טוב עין, מה פירוש טוב עין? הוא לא חפץ להשאיר את הטוב אצלו. הוא רוצה שלזולת יהיה טוב יותר ממנו. הוא במציאות מרחיב גבולות של טוב, כן? הוא במציאות כל הזמן רוצה שהטוב יתרחב, יתפשט, יתפרס לעוד אנשים. הוא בעצמו חפצה של ברוכה. וממילא הוא יכול להפעיל את הברכה הזו גם על זולתו. אל תקרי מבורך, הוא יברך. זה היינוח. הוא בעצמו בלי גבולות. חזר אומרים, כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי מיצרים. הוא פרצת. שבת זה מקור של ברכה, פירושו מקור של שפע. כל מי שנוהג לומר קטע של הזוהר בסעודות של שבת, אז כתוב שם בתחילת המשפט של הקטע הזה, כל ברכן דלעילה ותתה ביומה שביעה טליין. אני חוזר, כל ברכן בית רי שחף א' נון, כל הברכות דלעילה, כלומר של העליונות, של הרוחניות, ברכות השמיים, דלתתה, כן, תפתף א', ברכות גשמיות, כל הברכות העליונות והתחתונות תלויות ביום השביעה, ביום השביעי. לקראת שבת לכו ולכה, כי היא מקור הברכה. המקור של ברכה בעולם זה שבת. וברכתו מכל הימים, וקידשתו מכל הזמנים. הבורא ברך את היום הזה יותר מכל ימות השנה. זה מקור של התרחבות לכל השבוע. יש קטע שאנחנו אומרים אותו בתפילת ברכת המזון, שלא תהיה צרה ויגון והנחה ביום מנוחתנו. תמיד היה לי קשה. מה זאת אומרת? מבקשים מהבורא שלא יהיו צרות, לא יהיו יגונות, לא יהיו הנחות ביום שבת. רגע, וביום חול חס ושלום, כן? איך אנחנו מבקשים דבר כזה? שלא תהיה צרה ויגון והנחה דווקא בשבת, כביכול על יום חול לא מבקשים. אני מפחד, אולי יש פה איזה פתיחת פה לשטן. כאילו, אני מבקש שבשבת לא יהיה צרות, ביום חול. התשובה היא, ביום מנוחתנו, האות בית של ביום, זה כמו האות בית של בראשית. בשביל תורה שנקראת ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שלא תהיה צרה ויגון והנחה בשביל השבת, בזכות השבת. רש"י הראשון בתורה שואל את השאלה, בראשית מה? המילה ראשית זה בנשמח וסומך, ראשית דרכו, ראשית ביקורים, ראשית תבואתו. חסרה פה מילה. בראשית מה ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? עונה רש"י על פי הדרש, האות ב' היא במקום המילה בשביל, וראשית זה קוד לישראל וקוד לתורה. בתנ"ך יש לנו קודים, תורה נקראת ראשית, שנאמר התורה מדברת בגוף ראשון, השם קנני, ראשית דרכו, קדם מפעליו. מאז אני הייתי הדבר הראשון שהשם ברא אותי. התורה נבראה 1,000 שנים לפני שהיא ניתנה, 1,000 דור לפני שהיא ניתנה, ו-974 דורות לפני שנברא העולם. התורה ניתנה בדור מספר 26, ודבר ציווה ל-1,000 דור. התורה נקראת דבר, דבר השם. התורה אומרת, אני הבריאה הראשונה של אלוקים. לפעמים שואלים ילדים, תגידו, מה הדבר הראשון שנברא בבראשית? אומרים, אור, שמיים. לא, התורה. התורה היא הדבר הראשון שנברא תתקעד דורות לפני שנברא העולם. הבורא השתעשע עם תורתו. אז התורה נקראת ראשית. עם ישראל נקרא כמובן ראשית, שנאמר, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. אומר רש"י, בית של בראשית זה במקום המילה בשביל. בשביל תורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראים ראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כנ"ל בתפילת רצה ואחליצנו בשבירת המזון בשבת קודש. שלא תהיה צרה יגון והנחה ביום, הכוונה היא בשביל יום מנוחתנו. למה? כיוון שברכת השבת מתפרסת על כל השבוע. כל ברכה דלעילה ותתה ביום השביעה התליה. האדם שהוא יוצר הגבולות של האגו שלו ורואה בטוב חברו, הוא מתחבר לטוב, הוא במציאות טוב, אז הוא מתחבר למעלות שיש אצל הזולת. הוא חפצה של ברוכת, הוא מתפרס, הוא מתרחב, הוא מתגדל, משהו מתברך פה. ממילא יכול להדביק את חברו בברכה. לכן, אם מישהו רוצה ברכה, שילך בבקשה למי שמפרגן. אומר לו שלמה המלך, אתה רוצה ברכה? טוב עין, הוא יברך. אחד שבאמת עם כל הלב טוב לו שטוב לך. הוא חפץ שטוב לך. אם טוב לך, הוא שמח. אם לא טוב לך, הוא דואג שיהיה לך טוב. זה מה שנקרא מידת החסד, הבית מדרש של אברהם אבינו. הוא זה שברכתו חלה. כיוון שהמציאות שלו היא שהוא מבורך. ומי שמבורך מברך, זה אברהם. כי ידעתי את אשר מברך מבורך ואת אשר טהור יואר. ואברכה מברכך. אברהם נקרא ברכה בפסוק. רק הציבור לא שמע. השם שלו זה ברכה. כתוב שמלך לך מארצך וממולדתך ומבית האביך אל הארץ אשר הרקע. ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. אתה הברכה בעצמה, אומרים חז"ל על הפסוק הזה בתחילת לך לך. למה? אני חי טובת זולת, אני מתפרס מעבר למציאות המוגבלת שלי, ממילא אני מברך ומברך. אני הברכה בעצמה. שמעת ההגדרה של בן אדם, אברהם אבינו, עמוד החסד. השם שלו זה ברכה. שם של אברהם. והיה ברכה. אתה הברכה בעצמה. טוב עין הוא יברך. הדבר הזה הוא כלל ישראל. זה דבר מיוחד בנשמת ישראל. השורש המאפשר את זה, לא נרחיב כרגע לפי שהזמן שלנו כבר הולך ותם. כרגע, זה משום שעם ישראל זאת נשמה אחת. כל כלל ישראל זה אחד. וממילא קל ללב להרגיש כליות. קל ללב להרגיש עצמות, להרגיש מעין, להרגיש כחול, להרגיש לבלב, להרגיש אצבע. זה אחד. זה בנוי כך. אנחנו מאוחדים פירושו. השם אחד, תורה אחת, עם אחד. קודש הבריחו ישראל ואורייתא חדו. האחדות נובעת ביותנו חלק אלוקה ממעל. זה לא שייך לגוי. בגוי זה לא שייך, מושג כזה של אחדות. אין דבר כזה. אחדות זה לא מילים יפות. אחדות זאת אמת אלוקית שקשורה לעם ישראל, שאומרים אותה בתפילת מנחה בשבת. אתה אחד, ושמך אחד, ומי כי עמך ישראל גוי אחד בארץ, כפי שמעריך רבנו משה קורדוברו, רבנו המק בתומר דבורה שכתב. עם ישראל זה מציאות אחת עם ענפים, פירות, עלים, שורשים, גזעים. יש לו מכלול שנותן את האחד הזה. כל יהודי הוא עוד בספר תורה, והמילה ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. והתורה היא אחת. ואם חסרה עוד אחת בתורה, אין לספר הזה קדושה של ספר תורה, והוא נידון כחומש פשוט. ספר תורה זה רק בהתלכד כל האותיות. הדבר הזה מאפשר להיות אברהם אבינו. זה מה שנהווה תשתית לאפשרות להיות שמח בשמחת חברו. לא תלך רכיל בעמך, אומרים חז"ל, למי שעושה מעשה עמך. עם זה מלשון אם, אם פירושו אחד, עם אום, יחד, מעובב. לא תלך רכיל בעמך, לא תדבר, כתוב שם אחיך, לא תשנא את אחיך בלבביך. כתוב כאן למה לא תשנא, משום שזה אחיך. מה פירוש אני לאח? אח פירושו לאחות את הקרע, איחוי קרעים, א' י' ח' ו' י'. אך אחד, המילה אחד שורשה באותיות א' ח', א' ח' פירושו אחד, אחד בגמטריה 13, אהבה בגמטריה 13, א' ה' ב' ה', אהבה 13, אחד 13. אנחנו מחוברים כאחד, וממילא יש אהבה. כמה נפלא, ובזה לסיים, אומר הרב רב שמעון שקופ, כתוב שאדם מקנה בכל דבר חוץ משניים. ישנם שני אנשים שאדם לא מקנה בהם. אדם נורמטיבי לא מקנה בהם. בכל אדם מתקנה חוץ מבנו ותלמידו. למה אדם לא מקנה בבן שלו? דווקא בן כתוב שיכול לקנה באבא שלו. בן יכול לקנא ברב שלו או באבא שלו, אבל אבא או רב בתלמיד שלו או בבן שלו לא יקנא. למה? אומר רב שמעון שקופ, נכון שאדם לא מקנא בעצמו, הלב לא מפרגן לרגל שהיא בריאה, יש לה רגל שבר, אז היא מקנה בלב. אתה כן בסדר, דווקא אני כואב לי, יש כזה דבר. הלב לא מפרגן לרגל, האוזן הימנית שהיא בסדר לא מפרגנת, למה האוזן השמאלית יש לה איזה בעיה שם? זה אחד. אומר רב שמעון שקופ, ילד שלי זה אני, רגל שלי ברק קר עדי אבו הקרעיים. אדם לא מקנה בעצמו, זה אבות. אדם לא מקנה בתלמיד שלו, כבר שתלמידים הם בנים, ושיננתם לבניך אלו התלמידים, זה הילדים של הפה שלי. להפך, בנים זה פחות בנים מתלמידים, כבר שבנים אדם מביא אותם לחיי העולם הזה, אבא, אבל הרב מביא אותו לחיי נצח. אדם לא מקנה בעצמו, אומר רב שמעון שקופ, והתלמידים והבנים שלו זה פשוט הוא בעצמו. אתה יודע מה המשימה של יהודי? שירגיש שכלל ישראל זה גם אני. זאת המשימה. השקפה אחרת. אני אוהב את עצמי, נכון, אבל האני שלי הוא רחב. הוא לא המימדים הצרים והקצרים שלי. האני שלי זה כל כלל ישראל. זאת המשימה. להבין את העומק של ההבנה. המשימה היא לא שאני אוהב מישהו אחר, זה נגד הטבע, שאני אפרגן למישהו אחר, שאני אפרגן לעצמי, אבל אבין שהעצמי שלי זה כלל ישראל שהוא אחד. כמו שבבן אני לא מקנה, אני לא מקנה בשום יהודי, אחיך, הוא אחד איתך. בספרים כתוב שאחד הכוונות בהשם אלוקים ובשם אחד, זה משפחת כלל ישראל מורכבת מהמילה אחד. א' זה יעקב אבינו, ח' זה שמונה בני הגבירה, וד' זה ארבע בני השפחות. זה כלל ישראל, יעקב אבינו שמיתתו שלמה. ח' הגבירה זה ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, בני לאה, יוסף ובנימין, בני רחל, שזה שמונה, וארבעה, דן ונפתלי, גד ואשר, זה בני השפחות, בלעה וזלפה. אנחנו אחד, אחד, אחד. זאת המציאות של כלל ישראל. זה התשתית לתחושה של לשמוח בשמחת הזולת. אל תלך רכיל, כיוון שהוא אחיך. לא תשנא אותו, כיוון שהוא אחיך. תבין, לא תלך רכיל, כיוון שהוא אח שלך. הוא מאוחה איתך, מאוחה א' ח'. מה? תחזור משהו. לא תלך רכיל בעניך, הוא אחד איתך. אשר על כן, אין ספק שכשאנחנו רוצים לבנות את משכן השם, אנחנו צריכים לבנות את המשכן הפנימי שבתוכנו. ועל זה אמר שלמה המלך, קורות בתינו בשביל השנים, קורות בתינו ארזים, ראיתנו ברודים, ותוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. נכון, המקדש עשוי מקורות, מארזים, אבל תוכו, הפנים, התוכיות של המקדש, זה אהבה. כלומר, אחדות כלל ישראל. כידוע, בית שני נבנה על כלליות קומת כנסת ישראל, אומר המהר"ל. ולכן החורבן שלו היה עד היום על פירוד כנסת ישראל, מה שנקרא חוסר אהבה, שנאת חינם ודיליטוריה. ממילא הבנייה שלו, כמו שהעריך החפץ חיים, יהיה בהחזרת האהבה למקומה. והבנה שאם יש איזה בעיה עם מישהו, זה בעיה שלי, לא רק שלו. אם יש בעיה לאצבע, זה לא בעיה של האצבע, זה בעיה של כל הגוף. אם יש בעיה בתחול או בלבלב, זה לא בעיה של הלבלב, זה בעיה של כל הגוף. אם יש חילונים, אם יש לא מפרגנים דתיים וכאלה אחרים, זה לא בעיה שלו שאני אסנה אותו, זה בעיה שלי. אני לא שלם, יש כאן אצבע לא תקינה, אני בוכה על זה, אני לא שונא אותו בכלל, הוא חלק ממני. אני לא שלם, אני אבכה על כך. אנחנו חתמנו ערבות שכולם יהיו בני תורה ודתיים. ישראל הריבים זה לזה, כלומר, אני חתמתי ערבות שלא יהיה חילוני אחד בעם היהודי. עם ישראל נולד עם ערבות הדדית, זה נקרא ערבות. לכן אם עשיתי קידוש, אני יכול לעשות עוד 200 קידושים בהדסה ובבלינסון, כיוון שאם יש אחד שלא עשה קידוש, פירושו שאני לא עשיתי קידוש. כיוון שחלק ממני לא קידש עדיין. זה נקרא ערבות, עריבות, אנחנו עריבים זה לזה. הבורא חייב אותנו להיות ערבים שכולם יהיו בסדר, ולכן אם מישהו לא בסדר, אני לא לגמרי בסדר. זה נקרא כל ישראל ערבים זה לזה. זאת התחושה שהיא המקור לדעה הזו שנקראת טובת עין. וזה מה שאמר רבינו אלימלך במשפט קצר, שנזכה לראות במעלת חברנו ולא בחסרונן, וכך בעזרת השם נרחיב את הברכה לכל כלל ישראל ונחזיר את השכינה למקומה במהרה בימינו, אמן ואמן.